בסדר. כתוב, השולחן ערוך אומר בסימן תף עין ב', יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום, כדי לאכול מיד שתחשך. כן. ומה זה הזדרז? השולחן ערוך אומר, יש שולחנו ערוך בעוד יום כדי לאכול מיד שתחשך. כותב הרב בעולת ראייה. סעיף ב', עמוד רשנין ג', בעולת ראייה ב', צריך להזדרז לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. וגם אם הוא בבית המדרש יקום, שמצווה למהר לעשות הסדר, אבל לא יאמר קידוש עד אחרי צאת הכוכבים. שמים לב להדגשה של הרב? של הרב ציודה? מה ההדגשה? להזדרז, לומר קריאת שמע, להתפלל ערבית, אבל בכל זאת, גם אם הוא יזדרז, את הקידוש לא לעשות לפני צאת הכוכבים. מה מונח פה בדברי הרב, בדברי השולחן ערוך, אותו דבר? שבעצם מתפללים ערבית, לפני צאת הכוכבים. רק גם שהגעת הביתה ועדיין לא צאת הכוכבים, את הקידוש, כן, לא יאמר עד אחר צאת הכוכבים. צאת הכוכבים מבחינתנו זה 18 דקות אחרי השקיעה. בדרך כלל אנחנו מתפעלים ערבית 18 דקות אחרי השקיעה. כן, ברגע שמחשיך. כן. ואז יוצא שאנחנו בעצם מתפללים ערבית בליל הסדר לפני זמן צאת הכוכבים. רק ההדגשה היא כיוון שהקידוש הוא חלק מליל הסדר, וליל הסדר הוא ליל הסדר, הוא לילה, לכן צריך להתחיל את הקידוש אחרי שכה שכה. אבל אם אנחנו רואים היום בבתי כנסת כאלה, שאפילו מאחרים את הערבית, איזה זמן אחרי צאת הכוכבים, ובפרט שכבר מתחיל לנו שעון קיץ, והרי כל הסיפור הוא והגעת לבנך, שאדם צריך להזדרז כדי שהילדים לא ירדמו, והגעת לבנך, אז איך אתה מאחר כל כך? הדגשה היא גם בעולת ראייה אצל הרב בהלכה, וכמובן, המקור הוא השולחן ערוך. יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי לאכול מיד כשתחשך. זאת אומרת, מה אומר לנו השולחן ערוך? להתחיל את הליל הסדר מיד בצאת הכוכבים. אז מתי ערבית? קודם. קודם. בסדר? ברור. אתה יכול לראות מה כתוב שם? זה רחוק מאוד. טוב. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, מי שמקפיד.
הוריים מקפידים על בישול ללא חמץ, או קטניות, אבל אינם מוצאים חמץ מהבית, ואינם מגילים כלים. האם ניתן לאכול אצלם בליל הסדר? האם עדיף לאכול מסט כלים פלסטיק? תודה רבה.
טוב, זו שאלה, והשאלה היא אם אני אחזור על מה שאמרו לנו כאן, לפני שאנחנו מתחילים את הנושא של היין, כמו שאמרנו. אחת השאלות הקשות, שרק נגענו בה בקצה המזלג בשיעור הקודם. דיברנו על כך שיש בתים שלא מקפידים, לצערנו עד שנה שעברה, השנה בטח הם הקפידו כבר, על כשרות לפסח. ופה צריך לראות שני דברים, ואני מסתמך על תשובה שענה הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה לאחת התלמידות שלנו במכון אורה, שאמרה לו, הרב, אני לא ידעתי מה זה פסח. ופתאום עכשיו התחלתי ללמוד שיעורי הלכה אצל הרב אנטבי, ואני שומעת מה זה פסח, ומאוד נבהלתי. כי אצל ההורים שלי בליל הסדר יש לחם עינן על השולחן. זה יותר טבעי. זה יהיה זכר ליציאת מצרים. לחם עינן. מה עושים? אז אני, על סמך התשובה שנתן הרב אליהו, אני אומר את הדברים כך. קודם כל, חמץ בפסח אסור בעדה, ותערוב את החמץ אפילו במשהו בפסח. הווה אומר שאם יש לנו על השולחן כלים של חמץ או משהו בדומה, אנחנו לא יכולים עכשיו לאכול בהם. אבל, חמץ לפני הפסח הוא בטל ב-60. ולכן, אני עוד פעם לא אומר את זה לכל עם ישראל. אני אומר את זה לבחור ששאל מה הוא יעשה בליל הסדר, כשאצל ההורים שלו, נכון, מכניסים מוצרים כשרים, אבל לא הכשירו את הסיר. ואני אומר את זה על פי פסק שאמר הרב מרדכי אליהו. כיוון, למעשה הוא אמר את זה, לא רק בתיאוריה. כיוון שחמץ לפני פסח בטל ב-60, ממילא אוכל כשר שבושל בכלי חמץ, סתם כלים אינם בני יומם, ובושל לפני זמן האיסור של החמץ, זאת אומרת לפני ערב פסח בצהריים, אפשר לאכול אותו בפסח. זה ברור מה אני אומר? בשר שבישלו אותו בסיר חמץ לפני זמן איסור חמץ, אפשר לאכול אותו בפסח. כמובן. אני מדבר, אמרתי, אני אומר רק למקרה הזה של מישהו שהסתבך והוא נמצא בבית שלא מכשירים את הכלים ולא עושים שום דבר. שאלה היא, האם את האוכל הזה יהיה אפשר לאכול בליל הסדר? אוכל שבושל בכלי שאיננו בן יומו וסתם כלים אינם בני יומם לפני זמן איסור חמץ, זה בטל ב-60. כיוון שהוא בטל ב-60, ניתן לאוכלו בפסח. התשובה הזאת מונחת גם בדברי הרב עובדיה יוסף, בחזון עובדיה. שהוא כותב, להיום הייתי בודק, אבל בזמנו זה היה אמיתי ונכון, שסתם מוצרים, או נגיד למשל, דוגמה סרדינים, בקופסה, אפילו ללא הכשר לפסח, אומר הרב עובדיה יוסף, אפשר לאכול בפסח. מה יש שם? שמן וסרדינים. זהו. לא שום דבר אחר. היום אנחנו יודעים שכל המוצרים הם חומרים נלווים, משמרים, קיצור לא פשוט. או דוגמה שהוא נתן, אם מישהו בישל ריבה, בסיר. מה הוא שם בריבה? פרי וסוכר. אפשר את הריבה הזאת לאכול בפסח? כותב הרב עובדיה יוסף, כן. חזון עובדיה. סתם כלים אינם בני יומם, תערובת, גם היה משהו, בטל ב-60 לפני פסח, בפסח, אפילו ב-1000 לא בטל, כיוון שזה יתערב כבר לפני פסח, בטל ב-60. וסתם ככה אנחנו נאמר ששום בית לא עושה דבר כזה. לא ראינו בתים של יהודים שמקפידים בהלכות פסח, שעושים כך. למה אנחנו אומרים את הדברים? בגלל שאלה כזאת בדיוק, שברוך השם יש פער הדורות, והבן ברוך השם מקפיד, ובעזרת השם ההורים גם יקפידו, אבל בינתיים הוא שואל את השאלה על סמך מה שהיה השנה שעברה, הוא לא יודע שהשנה יבואו ההורים שלו אליו לפני פסח ויגיד לו, בננו חביב, תגיד לנו מה לעשות כדי שהבית יהיה מהדרין בפסח. אתם תראו שזהו, יחזור אלינו, יגיד לנו, נשאל את השאלה, יגיד, כן הרב, ככה זה היה. בעזרת השם, תגידו אמן.
אמן.
יפה, גמרנו, נסה גמרנו את העניין. השנה הכל יהיה קשר מהדרין. בסדר? שאלה תיאורטית. בעזרת השם, בעזרת השם. טוב, לענייננו. אז אמרנו שהשולחן ערוך כותב בסימן תע"ב, שאדם צריך שיהיה שולחן ערוך בעוד יום, כדי לאכול מיד כשתחשך. ואף אם הוא בבית המדרש, יקום, שלא יהיה לי צדיק. מפני שמצווה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו. אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך. וראינו גם אחרון, אחרי השולחן ערוך שאמר את זה, סידור עולת ראייה. בדיוק אותו דבר. ולכן אני אישית לא מבין את בתי הכנסת שמאחרים. מאחרים מאוד. ועד שמגיעים הביתה ומשתהים בדרך, מתחילים את ליל הסדר מאוחר, וזה לא טוב. בפרט כשמתחילים לנו שעון קיץ. האנשים עדיין, השעון הביולוגי שלהם לא הסתדר בדיוק, וזה מעייף. וכל המטרה שלנו של ליל הסדר מה היא? והגעתה לבנך, שיהיו התינוקות, מה הכוון התינוקות? ילדים פחות מבר מצווה, וגם מבוגרים, שיהיו ערים בליל הסדר, וישמעו את סיפור ההגדה, סיפור יציאת מצרים, וגם אני אוסיף ואומר, כל גאולה שיש לאיזשהו יהודי, אפילו בפרטיות, מצווה לספר בליל הסדר. איך הוא עלה לארץ? איך הקדוש ברוך הוא הציל אותו מאיזשהו דבר? כל דבר, זה חלק מגאולה. גאולה פרטית קטנה וגאולה גדולה. אנחנו ניזונים מהגאולה הגדולה הזאת של יציאת מצרים, אל כל שאר הגאולות, בין הגדולות הכלליות ובין הפרטיות. את הכל אנחנו צריכים להכניס באחד המחתה. ולכן כשאנחנו קוראים את ההגדה בליל הסדר, אני אומר הרבה פעמים כמו שאני אומר בתפילה, שהתפילה ה-18 זה מסגרת. מסגרת המכנסת בתוכה את כל האפשרויות הקיימות לאדם. אבל אם יש לך משהו היום לבקש, היום לדבר, היום לומר, תוסיף. אותו דבר בהגדה. חכמים היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו לילה. והדגשנו פעם ואמרנו שהמקום היחיד המופיע בהלכה, שצריכים להישאר ערים כל הלילה, זה ליל הסדר. בשבועות לא מופיע לא בשולחן ערוך ולא ברמה. משנה ברורה כותב שהמקובלים, הוותיקים, הצדיקים, החסידים, נשארים ערים כל הלילה בשבועות. ברוך השם, היום כולם צדיקים, חסידים ומקובלים. נשארים ערים כל הלילה. ליל הושענא רבה, גם יש כאלה שנוהגים להישאר ערים. ליל יום ירושלים, גם יש כאלה שנוהגים ללכת להרצאות, לשירות במרכז ואחר כך להישאר ערים. לא מופיע בשולחן ערוך. לא ליל יום ירושלים במרכז, ולא יום שבועות, ליל שבועות, ולא ליל הושענא רבה. מקום אחד שמוזכר, שחייב אדם לספר ביציאת מצרים כל אותו לילה עד שתחטפנו שינה. זה ליל הסדר. ממילא, אנחנו צריכים להישאר ערים עד שחטפה אותנו שינה. וממילא, איפה נרדמנו? על השולחן. זה המקום היחיד שאפשר לישון בליל הסדר. מה? נבלת, נכון? אני רואה שנבלת. אל תיבהל. תהיה גיבור ותישאר עד ותיקים. בסדר? זה המצווה. זה המצווה. טוב, אבל אם מישהו נשפח כבר וכבר כואב לו הגב והצוואר נתפס, והוא נפל למיטה, אז הוא נפל למיטה. אבל העיקר העניין, אם אני בודק בהלכה באיזשהו מקום שמופיע דבר כזה, רק בליל הסדר זה מופיע. וצריך מאוד לשים לב לדברים. כי לא רק אמירת ההגדה, אלא גם סיפור יציאת מצרים. וכל אדם יש לו את היציאת מצרים שלו, את אותו נס שעשה לו הקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא פה איתנו. כל יהודי עבר משהו בחיים. שאלו את הזקנים, יגידו לכם.
שאלה שאני יכול להגיד לשני חלקים. בנושא הזה, השילוב עם השבת, לא משנה את התמונה או שכן?
בנושא ליל הסדר, אין שום שינוי בגלל שזה השנה בשבת.
ובכלל, בדברים אחרים יש...
בסדר, לזאת השם, ביום יום נדבר על זה. יום רביעי, יום חמישי יש לנו שיעור. נדבר על העניין הזה של ליל הסדר בליל שבת, מה שקורה השנה. בסדר? כן. טוב. ובכל מקרה אז ראינו את זה. אומר השולחן ערוך, יסדר שולחנו יפה בכלים נעים, כפי כוחו, ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות, כל עניין הסיבה, ומה שאנחנו רצינו ולהתמקד בשיעור הזה, כן, בזמן שיש לנו, זה הנושא של שתיית ארבע כוסות. אומר השולחן ערוך בסעיף ח' צריך לשתות ארבע כוסות על סדר. ואם שתיים זה אחר זה שלא כסדר, לא יצא. בא בן אדם ואומר, מה חייבים בליל הסדר? ארבע כוסות? סדר אותם. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אין צווי דרי. בסדר? פיר. כמה מצה צריך לאכול? ארבע כזית, חמישה כזית, שימו אותם על השולחן. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. כרפס, מרור, תביא הכל ביחד, נעשה סלט. יצאתי ידי חובה? בוודאי שלא. כי כל העניין הוא החלוקה לפי סדר הדברים בערב הזה, בלילה הזה. שהוא סדר של גאולה. ומתחילים לפי הסדר שתקנו לנו. אם לא שתאם כסדר, אחד לקידוש, אחד לגאולת עם ישראל שהייתה, שלישי על ברכת המזון, רביעי על גאולה עתידה. כל אחד לפי המקום שלו. לא יצא לכל. ואם את המצה הוא לא אוכל כל דבר במקומו, גם לא יצא לכל. צריך לאכול, לשתות, כל מה שצריך לפי הסדר. אומר השולחן ערוך, שיעור הכוס רביעית לאחר שימזגנו, וישתה כולו או רובו. ואם יש בו הרבה רביעיות, שותים ממנו כל כך בני אדם כמניין רביעיות שבו. ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס, אפילו מחזיק כמה רביעיות. שים לב לעניין הזה, מביא השולחן ערוך סתם ויש. עדיין צריך לשתות רביעית. בדיעבד רוב רביעית ורוב הניכר לא רוב הנמדד, יוצאים בידי חובה. כמה זה רביעית? שמניין כוס, 86 סמ"ק. אנחנו ירושלמים, לא בני ברקים. בסדר? זה המידות. ויש לאדם, אני זוכר, בבית הכנסת, מושהיוף, לא מושהיוף, מושהיוף בבוכרים, שהרב נעים בן אליהו, שחיה לוחים טובים, הוא הרב שם, הביא יהודי פרסי אחד, גביע נראה כמו קערה של מרק, מכסף. בזה היו עושים קידוש בבית הכנסת. ומהגביע הזה, הקערה הזאת, היו שותים כל בית כנסת. למה? הכוס הזאת, הגביע הזה, היה מכיל בקבוק יין. 750 סמ"ק, ככה. כזה. והשאלה היא, כמה צריכים לשתות מזה? אומר השולחן ערוך בסתם, כל האנשים, 750 סמ"ק, 9 אנשים יכולים לשתות כל אחד רביעית. או, יש אומרים, ששותה את רוב הכוס, לא רוב שיעור כוס, רוב הכוס שיש לפניו, זאת אומרת, כל כוס וכוס הוא חייב לשתות רוב של 750. כמה זה רוב של 750? 400. מה?
400.
הרוב ניכר, זה שני שליש. חצי ליטר. בסדר? כל כוס.
יש כוסות של 90, סמ"ק, יפה.
כן. אני... יש כאלה דייקנים. מותר לי להגיד פה משהו אישי. הסבתא של אשתי קנתה לכל הנכדים, נכדות, לבת מצווה גביע מכסף. אתה יודע מי שזוכר, פעם היו גביעים ככה חלקים עם, עם אשכולות ענבים מסביב. זה הסטנדרט שלפני שנים. בקיצור, גביע כזה, הגביע הזה מכיל בול 90 סמ"ק. שותים גביע מתחילה ועד הסוף, שתינו רביעית כהלכתה.
בגאולה יש כאלה
היום. כן, בדיוק. גביע מכסף. יש הבדל. ליל סדר צריך להיות בני חורים, מלכים. מה תשתה לי מגביע מפלסטיק חד פעמי שכתוב?
זכוכית.
0.1 אל, כמו שיש פה בחנויות, החד פעמי. בסדר? אז צריך קצת יותר מכובד לזה. בכל מקרה, מה שחשוב לנו, שכשאדם שותה הוא צריך לשתות את הרביעית, או רוב רביעית, אם שתה רוב רביעית יצא, לכתחילה. אומר השולחן ערוך בסעיף י', אני בכוונה מדלג, מה?
רביעית.
86 סמ"ק, כן.
ולא זה רוב.
בדיעבד רוב. מה זה רוב? שני שליש מ-86? 57, 60, משהו כזה. מי שאינו שותה יין, ולשים לב, זה מקום שאיננו בשום מקום אחר. אף פעם לא ראיתי פסיקת הלכה כזאת. מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו או שונאו, אומר השולחן ערוך בסעיף י', צריך לדחוק עצמו ולשתות לקיים מצוות ארבע כוסות. זה ברור. כמובן שמביא השולחן, המשנה ברורה למטה, אם זה מזיקו, פיקוח נפש, בוודאי שפיקוח נפש זוכר הכל. אבל מסופר על אחד החכמים, לא זוכר מזה, שהיה הולך עם ראש קשור מפסח ועד שבועות. מי זה היה?
זרם.
מי?
רב
זרם. רב זרם? רבי יהודה? לא יודע, לא זוכר. קיצור היה לחמוש קשור, לא כי הוא רצה לשים סרט על השערות, אלא כי הראש היה תפוס לו מליל הסדר ועד שבוע. מארבע כוסות יין. ששתות יין. אומר השולחן ערוך, מצווה לחזור אחר יין אדום, מוסיף בסעיף י"ב, יוצאים ביין מבושל ובקונדיטון. עשינו לך טובה, שאפשר לצאת ביין מבושל. אני רוצה פה לומר שכמובן יין זה יין. יש, ראיתי השבוע בשבחי הראייה. לפני 90 שנה הייתה גזרה באמריקה שלא לשתות שום משקה אלכוהולי. יודעים מה היה שם? אמרו לי שזה 7-8 שנים הייתה תקנה באמריקה, אסור לשתות משקה אלכוהולי. טוב. נזעק לעניין אחד מהמבינים והחכמים באמריקה, וכתב קונטרס שלם שאפשר לצאת ידי חובת קידוש גם במיץ ענבים. הביא כל שיטות הראשונים, אפשר לצאת ידי חובת קידוש במיץ ענבים. נשים לב מתי? שהייתה גזרה לא לשתות יין. הראו את הקונטרס הזה לרב קוק. הסתכל הרב קוק ואמר, אני לא מבין למה הוא הזקיק והטריד את כל הראשונים לעניין הזה. זה גמרא מפורשת. סוחט אדם אשכול ענבים ועושה עליו קידוש היום. בשביל מה אתה צריך להזיק את כל הראשונים? זה גמרא פשוטה. אבל, אומר הרב, בכל מקרה, מצווה לברך, לקדש על יין, כן? ולא על מיץ ענבים. כך כותב הרב קוק. ואם אתם רוצים, אנחנו ניקח קצת מאוחר יותר, גם אצלנו היום, הרב בטוב, זכר צדיק לברכה, תמיד אומר לאנשים, תעשה קידוש על יין, מה אתה עושה? מיץ ענבים זה לא יין.
מה, כל השנה?
כן, כל השנה.
איזה
שטות? כל השנה. והרב כותב את זה כל השנה. הוא לא כתב דווקא על פסח. הרב קוק כותב את זה כל השנה. איך יוצאים ידי חובת קידוש עם מיץ ענבים? במילים אחרות, מיץ ענבים, אפשר לצאת ידי חובת קידוש. מה צריך לעשות קידוש? מה הטוב ביותר? יין. אם אני אלך לרמב״ם, שזה מופיע בחלק ג' שאין לנו פה, בהלכות שבת, לגבי יוצאים ידי חובת קידוש בשבת, השולחן ערוך מביא את זה בתור יש אומרים. זה הרמב״ם, וזה בעצם היין הטוב ביותר שצריך להיות לקראת ליל הסדר, או לשבת, יין אדום, לא מבושל וללא סוכר. או חצי, תלוי בענבים. בסדר? ויש שינות כאלה. וזה המובחר. טוב, נשים, אנחנו מקלים להם. הגמרא אומרת, הרי שאישה לא שותה יין, אלא מעט ובפני בעלה. כי אם אישה קצת תשתה יותר מדי, הייתי אומר, הביזיון וכבוד האישה הוא הרבה יותר עדין מאשר כבוד האיש. סתם ככה אני מעיר הקערה ואומר, תשימו לב, שבפורים לפעמים יש אנשים ששותים חצי כוס וכבר הרוס להם, ובליל הסדר שותים ארבע כוסות ולא קורה כלום. למה? כי הכל מתחיל מהראש. מה המחשבה? למה שותים עכשיו? מזה זה מתחיל. בליל הסדר כולנו בני חורין, אין לנו דאגות, ואם אין צרות, למה להשתכר? אז לא משתכרים. שותים בלי להשתכר. מתי משתכרים? המלך והמן ישבו לשתות כשיש צרות. משתכרים? כשאין צרות, ברוך השם הכל טוב, אפשר לשתות ולא להשתכר. זה הבדל בגישה, בראש. ולכן אם שואלים אותנו, אז באמת, הטוב ביותר, לשתות יין שלא מבושל, אדום, וללא סוכר. ויש כאלה בשוק, ויש אפילו יין שאנחנו שנים האחרונות התבייתנו עליו, שיין שנמכר בשוק, הוא אמנם סמוק, הוא לא אדום אדום, אבל אדום קצת, והוא ללא סוכר ולא לא מבושל. והילדים גם שותים מזה, לא קורה כך. יין נורמלי. הם עושים פרסומות בשידור. מה? זינפנדל. יש יין שנקרא זינפנדל. אנחנו קנינו של קרמל, פעם היה של ברקן, לא מכיר אחר. אבל יין טוב, נעים, אפשר לשתות אותו, ילדים גם שותים, לא קורה כלום. זה רק אחת ההוכחות שאחוז האלכוהול לא, לא זה מה שקובע. כי יש בו הרבה. בסדר? זה היסוד, זה דין היין, ובעזרת השם, ולשים לב שגם נשים חייבות, סעיף י' ד' בארבע כוסות ובכל המצוות. אין דבר כזה, אישה שותה תואמת טיפה. חייבים לשתות כמו גברים בדיוק. נשים חייבות בהלכות פסח בדיוק כמו הגברים, אין שום הבדל. בעזרת השם, שנזכה לקיים ליל הסדר, כהלכתו נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. כן. נכון. אבל הרבה פעמים כשזה איכותי זה יותר. נכון, שמי?
זה לא מחויב, אפשר לעשות משהו לא איכותי. אם היה סוכר ותציס, אז יהיה אלכוהול גבוה.
לא, שואל אם האיכותי יש ביותר אלכוהול. לא אם יש אלכוהול בלי...
בוצרים אותם כשרמת הסוכר בענבים גבוהה, שהיא אחרי זה יוצרת בתהליך התסיסה הרבה אלכוהול.
יש פה בעל מקצוע, אנחנו... כשיש בעל מקצוע שותקים.
אבל זה הרבה אלכוהול, זה יכול להיות עוד אחוז, עוד אחוז וחצי, או שני אחוז.
בואו נענות טובים, 13.5 אחוז, נכון? משהו כזה. 14.5 זה כבר... גבול גדול. בסדר, טוב. בעזרת השם שנזכה את כל זה לעשות בתוך ירושלים, והקרבת קורבן פסח. בעזרת השם.